כן, אנחנו היום משוחחים על עניינים שקשורים לזמן המיוחד הזה, שהזמן הזה נקרא בין המצרים, עמוק בתוך המיצרים השונים, ובימים האלה כל אחד מסתתר בתוככי נפשו, כמו שכתוב בספר הזוהר, ותצפנהו שלושה ירחים. על משה רבנו נאמר ששלושה ירחים הצפינה אותו אמא שלו יוכבד מפני אימת המצרים שלא יחטפו את הילד הזה להשליך אותו ליאור. והרמז שרמזו בדבר, כותב רבנו שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, שישנם שלושה חודשים שבהם יש את הזמן המיוחד שאדם צריך להצפין את עצמו ויותר להתמקד בהסתתרות מפני כוחות אחרים שיש להם איזשהו יתרון בתקופה הזו. ומדובר בשלושת החודשים של החורבן, תמוז, אב וטבת. עשרה בטבת התחיל התהליך, והוא הגיע לסיומו ולעיצומו, להתעצמותו בתמוז ואב. צריך להבין שבימים האלה קרה דבר שהוא בעצם, אומר הגאון מווילנה, מקביל לחלוטין למוות. במוות, אומר הגאון מווילנה, ישנם שלושה שלבים. שלב ראשון, יציאת נשמה. היה בן אדם, עבר את הכביש, או שהוא נפל, קודם הוא היה חי, מוטל גוף ללא רוח. שלב ב', הכנסת הגוף עצמו לתוך בור. שלב ג', תולעת ורימה, רימה ותולעה מכרסמים בו. אלה שלושה שלבים מזעזעים ומחרידים. בזמן שהבורא מסלק את הופעתו למטה, מתרחשים אותם שלושה דברים. הדבר הראשון, סילוק השכינה. אין הופעה גלויה של אלוקות פה, בית המקדש, ירושלים, שהייתה מלאה בתופעות אלוקיות ובתחושה של נשמתיות. כל ילד וילדה, כל איש ואישה, במשך מאות רבות בשנים, היו במודעות רוחנית עליונה כתוצאה מהופעת השכינה. מה זה אומר? המקום השמח ביותר בעולם היה בירושלים, לפי שמי שקרוב לאלוקים שמח, שנאמר עוז וחדווה במקומו. מסוס כל הארץ, זה אחד השמות שיש לירושלים. למה? אין עצב שם, משום שמה שגורם ליצבון ולתחושה של המורך והירידה והמצב רוח השפוף, זה המציאות של חטא, הריחוק מהמקור. ברגע שיש תמיד של שחר, זה מוחק ומחפר על העבירות שבלילה. תמיד של בין הארבעים מוחק את העבירות של היום. לכן תמיד שמח פה. רואים את השכינה בגלוי. מגיעים שלוש פעמים בשנה עשרות מיליוני יהודים מכל העולם לירושלים. שלוש פעמים בשנה. ואין מצב שלחוץ למישהו. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים. עומדים כולם בשטח די קטן באזור הר הבית. עשרות מיליוני בני אדם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ואחד לא שומע וידויו של חברו. אין מערכת חשמל. ואישה ביריחו בוררת את האורז או את החיטין מתולעים 30 קילומטר מירושלים לאור האבוקות של שמחת בית השואבה שבכל המועד סוכות היו רוקדים. היו רואים את המציאות המתחתית אפילו כמו זהב וכסף זז מעצמו. לדוגמה, היו מגיעים למקום המקדש, היו פותחים להם את הפרוכת והיו מראים להם את חיבתם לפני המקום כמו אותם קרובים שמסמלים את השכינה ועם ישראל שזזים מעצמם ומסתכלים אחד על השני. הייתה נוכחות, לא היה חברת פינוי אשפה לדוגמה בבית המקדש, למרות שהיה המון אשפה, פרש וכל מיני לכלוכים, שבירת צלחות מחרס שבישלו שם חטאת. למה? כל דבר נבלע במקומו, אין פינוי. שם את השברים של כלי החרס וזה נבלע למקום. מי שהיה אוכל תפוח בבית המקדש, לא היה מברך עדו, ברוך אתה עדו. היה מברך את השם ככתיבתו, כמו לעתיד לבוא. אין מציאות של חילוני, של רדיו, של התייפייפויות חיצוניות שמתמקדות בבשר, בהבלטות גוף. אין את הדבר הזה, כיוון שישנה מודעות נשמתית גבוהה. אין את הוואקום, את הרקנות הזו, שגורמת להתמקד איך אני נראית ואיך אני אופיע, וכל מיני יצרים בהמיים שמתעוררים לאדם. רבותיי, זה נקרא בדיוק סילוק שכינה. סילוק שכינה, אומר הגאון בווילנה, מקביל ליציאת נשמה. השלב השני זה שעם ישראל נכנס לארצות הגולה, בבל, פרס ומדי, יוון, אדום. והיום גם כאן, בירושלים, ששולטים רשות השידור או שלטון חילוני, או שלטון אקדמי, זה נקרא ארץ גויים. זה נקרא ארץ אויביהם, כמו בזמן יוון. יוון נקרא גלות, למרות שאף אחד לא נסע לאתונה, ולא נסע לשום עיר אחרת, סלוניקי ביוון. גלות יוון הייתה בירושלים, נשארו ברחוב מירסקי, ברחוב מינץ, ברחוב המשוררים, השוערים. אז למה זה נקרא גלות? כיוון שהשלטון היה בידיים אקדמיות, בידיים כפרניות. בידיים חומרניות של יופי, יוון אוהב את היופי, מעריץ ויזואלי החיצונית, יוון זה ספאורט, יוון זה אפלטון, אריסטו, סוקרטס, זה היה נקרא ארץ אויב. אנחנו יצאנו לארץ העמים, זה נקרא הכנסת הגוף בלי נשמה לתוך הבור. השלב השלישי זה המצוקות, מה שהרימה ותולעה מכרסמים בגופה, זה הפיגועים השונים, הקלקולים השונים. הילדה הזאת הייתה עד כיתה ה'-ו' צדקת ויראת שמיים בסמינר. רק חלפו חצי שנה, שנה מהעבודה שלה. סמלתה מתקצרת, שערה מתפזר. אם את מעדקת את הבן אדם משתנה, אנחנו רואים את זה כל יום. זה משום שהרימה ותולעה מכרסמים גם בגוף היהודי. רבותיי, התגובה של עם ישראל, המציאות של חורבן הבית, היא הייתה תגובה בדיוק כמו של מתו מוטה לפניו. ההתנהגויות שלנו זה בדיוק כמו רחמנא ליצלן על מת. לא עושים חתונות, לא שומעים מוזיקה. אבלים. אבלים על העובדה שבחות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. בגמרא מסופר שבסעודה מפסקת יושבים על הרצפה, רבי יהודה ברבי אילאי היה יושב בין התנור לקיריים, בסעודה מפסקת ומזיל דמעה ושותה את הדמעה שלו מתוך המזון שהוא אכל קצת איזה לחם, ודומה כמי שמתו מוטה לפניו. זה נקרא ענינות, לא יושבים על כיסא בכלל. עד הצהריים בגדר עונן, עונן זה מי שמתו עדיין לא נקבר. הוא כמתו מוטה לפניו. ההתייחסות בכל הרובדים לנושא של היעדר שכינה גלויה, היעדר אלוקות שמאפשרת 13 מיליון חילונים, המציאות הזו שמזיקה גם למיליון האחרון, שגם הוא כל הזמן עסוק ביצרים, ביופי, בכוח, בכסף, בקריירה, בנהנתנות, בתכנון הבילויים בחוץ לארץ. זה המצב של מוות. התעסקות עם חתיכות בשר. זה נקרא חוסר מודעות נשמתית מינימלית. מודעות ליהנות הנאה אמיתית מחיי נשמות. לא יודעים ליהנות מזה. יודעים ליהנות מחמצוצים ומקורנפלקס. לא יודעים ליהנות ממציאות האמיתית של האדם. והגלות היא כל כך קשה, שהיא נקראת הסתרה שבתוך ההסתרה, שלא יודעים שנחשבים כמתים. הכל טוב. היא כבר עושה תואר ראשון, עוד מעט עשה תואר שני, יש לה משכורת של 35,000 שקל, היא הלכה לקנות דירה בת 5 חדרים. היא מרגישה שהיא מתה? זה נקרא הסתורה שבתוך ההסתורה. הסתרה שבתוך ההסתרה. ואנוכי אסתר אסתיר פני מכם בעת ההיא פירושו, אני אסתיר מכם את ההסתרה. אפילו לא תשאפו למשהו. רבותיי, זה המצב היום, מלבד כמה יחידים. לא יודעים אפילו למה לשאוף. גנץ פיין, היא בשידוחים, עוד מעט היא בשידוחים, היא גומרת את המסלול הזה, הוציאה 100 בכל המבחנים, אבסוטית, הכל טוב לה. לא יודעת אפילו מהמצב של המוות. זאת תופעה נוראה. אם אנחנו רוצים להמשיל את זה למשהו, אז נגיד אדם בר מינן, רחמנא ליצלן, הולך במצב שיש מקננת בו מחלה, רחמנא ליצלן. רבותיי, הוא מרגיש טוב בינתיים, עד שזה מתפוצץ לו בפנים. כשהוא הולך עם הדבר, אם הוא היה מודע לדבר, זה עוד חצי צרה. עושה בדיקות, יש איתותים, האיתותים האלה מתבטאים בכך שהוא לוחץ לו פה, לוחץ לו שם, יש לו קטם, יש לו איזה בולקה שהוא לא מבין מאיפה זה בא, עושה בדיקות, מאתרים את זה, מתחילים לטפל, לפחות הוא רץ כדי לטפל בזה. הבעיה הקטסטרופלית ביותר שהוא מוסתר מההסתרה, הוא לא יודע שיש לו בעיה שמקננת בקרבו. הולך רגיל, צוחק, עושה הכל, פתאום, בום, הכל מתפוצץ לו בפנים, ואין אפילו על מי להתפלל. הוא גמר תוך כמה דקות. זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. הולכים אנשים, חושבים הכל טוב, 13 מיליון חילונים לקדוש ברוך הוא, בסדר. הוא רופא, בלי כיפה, בלי ציצית, בהדסה עם קרם, בממשלה, בהייטק, במדה, בעצו, בסדר, יש כאלה ייצורים. רק שנייה, אח שלך בגדר מת, את לא בוכה? תארי לעצמך שהייתה משפחה בת 14 נפשות. 13 מתו. אחד חי, אבל צולע, עיוור, חרש, מגמגם, עקום, גיבן. ההורים יכולים לשמוח על משהו? כלום. זה המצב של הבורא כרגע. 13 מיליון מתוך 14 מיליון יהודים לא מכירים אותו בכלל. יש להם פעילות לבלב לדוגמה. הם אוכלים רוגלח, הם אוכלים עוגות, והסוכר לא קופץ להם ל-300-400, כיוון שמישהו שם להם שם מכשיר ששמו לבלב, שמזרים אינסולין ומדלל את רמת הסוכר בדם, מאזן את רמת הסוכר בדם. הוא נמצא בהדסה עין כרם, בקריית הממשלה, באייטק, בכנפי נשרים, הוא נמצא באזור התעשייה בתלפיות, ובכלל לא שואל מי נתן לו את הלבלב, זה לא מעניין אותו. העיקר שיהיה לו כסף ויצרים טובים, אייפון, וכל המערכת של הלבוש הלא צנוע כדי לגרות אותו כל הזמן. יש לו תוכנית לנסוע לחוץ לארץ ולשדרג את המכונית שלו. מי עשה לו את הלבלב? לא מעניין אותו. העיקר שזה מתפקד. זה לא מתסכל? מי שיש לו טיפת חוש צדק, זה לא מתסכל אותו? אני שואל פה כל בת, היית קונה מתנה, היית אוספת כסף לחברה שלה, למה? יום הולדת, יום ניסויים, לא יודע, איזשהו סיבה. קנית לה ב-1,500 דולר מתנה סט של תכשיטים. שמה לה את זה כהפתעה על השולחן, היא באה, רואה את המתנה, נוטלת את התכשיטים, עונדת אותם, זהו זה. מי נתן? למה נתן? לא רלוונטי. לא יתסכל אותך? אדם קם בבוקר, יש לו זוג עיניים. העיניים האלה מדהימות בפליאותם. מפליאות, רשתית, קרנית, אישון, עדשה, פוקוס, מיקוד של ראייה. יש שם גם תמונה בצבע ותלת מימד, ולא שואל ולא צועק פוקח עברים. רק לוקח את המצלמה של אלוקים ומביט שם באייפון או באינטרנט. לא חוקר למי מגיע פה הקרדיט, למי מגיעים החיים שלו. ואם זה לב, שזה עצם החיים, זה לא אוכל אותך, יש הרי בנות עם חוש צדק טבעי. לאנשים יש חוש צדק, קשה להם לסבול עוולות. אין לך איזשהו צעקה פנימית, וידע כל פעול כי אתה פעלתו? ויבין כל יצור כי אתה יצרתו? מתי ייפסק הבלוף הזה? עד כמה? ועוד נקראים אנשים אינטליגנטים ונכבדים, ומובילי דעת קהל, איך יכול להיות כאלה יצורים שפלים? ובפרט שהם אחים שלי, למרות שאנחנו דואגים גם לקוריאנים, וגם לאנשים בסרילנקה ובקוסטריקה. אנחנו דואגים לכולם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך. כל בני בשר, אנשים שהם בנים של שניצל, בנים של פולקה, בנים של בקר. גם שהם יקראו בשמך. כל רשעי ארץ, בעלי האג'נדות הרשעיות ביותר. מי מדבר על האחים שלי? ברמות או בתל אביב? כל היום עוסקת רק בפטפוטים, בטלפונים, בזלילות, בבילויים, בים, בתוכניות. רגע אחד אין מודעות נשמתית בכלל. למה אני קיימת? מי שם אותי פה? זה לא מתסכל שגם הילד ה-14 גם הוא פצוע וחבול. מלבד שגדול המחתיא יותר מן האורגו, ו-13 מיליון, כמו שכותב הרב קנייבסקי, הם נידונים כאנשים שבגלגול הזה נשמות עבודות. עבודות. לא יודע למה הוא חי פה. לא כיפה, לא ציצית, לא מטרה רוחנית, תופס אותו איזה דום לב או איזה תאונה, גומר וזהו זה, הבשר נכנס לבור. עם מה הוא בא עם כלום? גם המיליון האחרון הוא כל כך מושפע מהם, לדוגמה. אומרים לבת הזו, תראי, תפסיקי ללכת קצר, זה מגרה בנים. תאריכי בבקשה את החצאית, מה לא הגיוני פה? מבקשים ממנה מה? ללמוד 20 שעות ביממה בישיבת פונוביץ'? מה מבקשים ממנה? לעשות גלגולי שלג וסיגופים? לקחת חצאית ולהוסיף עוד 15 סמטים, כדי שרוב הרגל תהיה מחוסה. ומסבירים לה בהיגיון פשוט, זה מגרה בנים וזה מעורר בהם הרהורים, ועושה נזקים אדירים. זה דבר מגרה, צריכה להיות מודעת לזה. גוף של אישה הוא דבר מגרה, זה לא סוד. מה את הולכת קצר? אל תצמידי את הבגד לבשר. כשהצמדת הבגד לבשר מבליטה את הגוף. הבלטת הגוף היא חוזרת על אותו עוול. התוצאה מהגירוי הזה, עזיבת הדת. מיד בריחה לאייפון וחיפוש יותר מדוקדק בפרטים הללו. ושם ישנם 5 מיליארד אתרים כאלה. ממילא הוא מוריד את הכיפה, או בעצם הוריד, בלי להוריד, זה לא משנה. עוזב את הישיבה, ההורים מקבלים התקפים, כל האחים מדרדרים, כבר שאת הדלקת את האש, את האש של היצר. אתה יודע כמה בנות לא רוצות לשמוע? אתה לא מבין את זה. זה הפצועים, זה הילד ה-14 שגם הוא חבול ופצוע. את רוצה להיות יפה, אני מבין את זה. מי נתן לך את הרצון להתייפייף? הבורא התברך. יוצר אותיות קיצר. למה הוא ברא את היצר? לחזק את הזוגיות שלך עם בעלך? לא עכשיו שאת רווקה, או לא בתור אשת איש ברחובות? ודאי שזה חשוב, כל האימהות היו יפהפיות. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה ליעקב אבינו, עמוד התורה. רבקה, בשידוך היהודי הראשון בהיסטוריה, מעיד עליה הבורא, מעבר לזה שהיא בעלת חסד, ואמרה שתנה אדוני וגם גמליך אשקה, בדקו גם את הנושא של היופי שלה, בהחלט. אנחנו לא באים לפוצץ יופי, למגר אותו. באים לנתב אותו לכתובת הנכונה, ששם זה פרודוקטיבי, שם זה באמת תועלתי. אבל כשאת מתייפפת ברחוב, הולך הבן של חבר שלי מרחוב רובין, את צדת את עיניו, הדליק לו יצרים, ואיבד החשק בתפילה ובתורה. למה עשית לו את זה? מנסים לשכנע, לא מוכנים. אתה מבין איזה חושך מתהלך פה? הרצון להיות יפה הוא עצום, יפה היא, שרה אמנו הייתה האישה הכי יפה בהיסטוריה, אומרת הגמרא. אברהם אבינו אומר לה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. וזה מצוטט בתורה לנצח נצחים, והמשפט הזה של הבקם ובניה ויאשרו, הבעלה ויעללה, הוא חלק אינטגרלי מהתורה. אבל זה כשהבעל אומר לה את זה, לא בוס בעבודה אומר לה, אוי מירב, את נראית טוב. שמה זה שיא הזנות. זה נורא והיום, וזה קורה כל יום. ומנסים להסביר לילד האחרון, אדוני, אל תושפע מזה שאומרים שאתה יחנה. זה מילים של השטן, או שאתה חנון, או חניוק. עזוב את המילים האלה. מה אכפת לך איך קוראים לי? איך אומרים חזל, מוטב יהיה אדם שוטה כל ימיו לפני האדם, ואל יהיה שוטה רגע אחד לפני המקום, ברוך הוא. עדיף שאני לא אתבייש מול אלוקים, ואני מעדיף להתבייש מול האנשים כל החיים, ולא מול אלוקיי, לעמוד מולו בבושה וחרפה, שיוציאו את הסרטים, מה עשית בחדרי חדרים, או איך התנהגת ואיך התלבשת בשבת אחרי הצהריים או בחתונה שם, עם כל האביזרים השונים שבאים למשוך תשומת לב. למשוך תשומת לב פירושו להכשיל, להגיש חזירים לאנשים, להגיש חמץ בפסח. מה פירוש שירשה מתייפפת ברחוב? אני רוצה שאני אהיה יפה, ואז אני יותר אמשוך אותך. המשוך פירושו, אעביר לך חזיר לאכילה. ושם זה לא נגמר בחזיר, כמו שהרב אוזנר אמר לנו. מי שאוכל חזיר הוא צדיק לעומת מי שהולכת בצורה לא ראויה. כיוון שמי שאוכל חזיר הוא מזיק לעצמו. אבל אחד שקונה בגד שהוא קצר או צמוד, שיער פזור או כל מיני איפורים, הורגת מאות אברכים באותו במסע של חצי שעה. מדליקה לכולם את היצרים ומנתקת אותם מאיזשהו קשר לרוחניות. לכן על הנושא הזה חזל אומרים, שזה הכי נוגד לאלוקות, גם כשאוכלים חזיר או מחללים שבת זה נוגד לאלוקות. אבל רק על דבר אחד נאמר שהבורא שונא, זימה. אומרים למיליון פעם, תשרפי את כל החצאיות שאינם אמצע לפחות בין הברך לקרסול. תביני, אזור הרגל גם מתחת לברך הוא מקום מגרה. לא רוצה, אני לא חניוקי. שמעת? בלי להסביר מה פירוש המילה חניוקי, זה סיבה כבר לא, להתלבש נגד רצון הבורא, שמעת? איזה טריקים פסיכולוגיים המלכיים. אני יכול לספר לכם שהייתה אישה, בחורה, שחזרה בתשובה כיוון שמנפשה, מעצמה היא תכירה את בוראה בשכונה יוקרתית שנקראת רמת דניה בירושלים, בחיפה. וההורים שלה ממש ממש אנשים אקדמיים, כופרים קשים, כבר אבא שלו היה כבר תוצר של בן גוריון הרשע שקלקל אותו והכניס אותו לקיבוצים. בא ממשפחה כמובן חרדית, תורנית, כל עם ישראל היה חרדי. עד לפני 100 שנה, כל עם ישראל היה חרדי. היה זה יותר עם הארץ, פחות עם הארץ, אבל... בכל אופן, אז הבת הזאת כל הזמן מגיל כיתה וו זין חט נמשכה לקדושה. כל הזמן. נמשכה ונמשכה ונמשכה רק לחוגים אחרי הצהריים של פרשת שבוע. והם ניסו כמובן למגר את זה. והלכה כבר לתיכון חילוני בכיתה ט' ואפילו י', והיא הייתה היחידה שבה עם חצאית, הרגש הטבעי שלה, היה לה נשמה קדושה כנראה, שהוכנסה לתוך ערוגה של כאלה חרולים וכמשונים, עד שההורים ראו שבאמת זה טהור. ובאמת הרצון שלה היה טהור מאוד, אז הם הבינו שהם חייבים לזרום איתה ביחד, ורשמו אותה מאחד מהבית יעקב שם. רבותיי, אני קיבלתי את הפקס הזה, לא אכלתי להירגע כמה דקות. היא הגיעה בראשון, היא שרפה את כל הבגדים החילוניים שלה, למעלה מ-100,000 שקל בגדים. אנשים עשירים ביותר, שרפה את הכל. ג'ינסים, טריקויים, לייקרות, מצמד, הכל שרוף. וההורים קנו חדש. היא באה, חולצה דיולנית סגורה עד למעלה, חצאית כפלים, רחבה, כמו שצריך. היא הבינה שככה נראים בנות שיש לה, הנה, כאן הייתה מודעות נשמתית גבוהה. היא רצתה ליישם את מה שהיא מרגישה בנפש התאורה שלה. יש נשמות קדושות שיורדות לעולם. אנחנו מנסים להידמות להם. זה היה בכמויות ענק בזמן המקדש, הייתה שונה השכינה, נשפכה רוח בעם ישראל של קדושה, אבל עכשיו זה 13 מיליון חילונים, אתה יודע מה זה? האוויר אינטרנטי, אוויר מורעל. רבותיי, הגיע שם לכיתה בזמן שהתחילו את הלימודים. לא כולם, גם לא חצי כיתה, אבל קבוצת בנות לא קטנה, ראתה שמגיעה כאן אחת, והתחילו להתפוצץ מצחוק. וואו, איזה חניוקית, איזה חנונית, וואו, 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 שיער אסוף, כפתור סגור עד למעלה דיולני, חולצה רחבה. היא שמעה את המילים האלה, התעלפה, עוררו אותה, לקחו לה מונית לסוע מיד הביתה שיבדקו, היא פשוט נפגעה עד עמקי נשמתה ובכתה להורים שלה, כולם צבועים. הם שונים את עצמם, המילים האלה שאמרו לי, זה המילים שבחילוני כל הזמן אמרו עליהם, על החרדים. חניוקים, דוסים, בני ברקים, פונדומנטליסטים, חנונים, יחנאים, ואת זה הם אומרים עליי, חרדיות! הכל בלוף אחד גדול, לא רוצה כלום. ודווקא ההורים שלה זכורים לטוב, שהם אנשים אמרו לה, תראי, בכל ארמון יש פח זבל. לכי לישון, תרגי מהטראומה שעברת, ונשאל איזה רב, מה דעתו, איך מתייחסים למצב כזה? ואז קיבלתי בערב את הפקס, וסיפרו לי את הסיפור הזה. מה אני אומר? שמעת? בנות מבית יעקב שונאות את עצמם, מצטטות אמירות של אנטי דתיים בכנסת למי שהולכת קצת יותר צנוע, ומסתירה את גופה ולא מבליטה אותו. תראי מה זה, עם הגדרות של שמות גנאי. ואת לא בוכה על חורבן הבית, לא בוכה, הכל בסדר. למה כבר שיש אשקלונה ויש פארק חפץ חיים? עד מתי יהיה העיוורון הזה? עד מתי? רבותיי, הבנתי שיש פה מעבר לפגיעה השקפתית, פגיעה רגשית קשה, של בת שהתכוננה נפשית לבוא למקום של צדיקים, ורואה מה קורה בפנים. וזה לא מייצג את האמת, אבל זה כמות לא מבוטלת. אי אפשר לומר שזה אחד שחדר בטעות. יש דבר כזה. אומרות לי בת שרוצה להתחזק, אני מתביישת, יצחקו עליי שנהייתי דוסית. שמעת? בבית יעקב. אחת שרוצה להתלבש בצניעות, קוראים לה זאת טיפוס שרה שנירר. תמה, שמעת? המילה שרה שנירר הפך להיות מילת גנאי של משהו חנוני. שמעת? תראה לאן הגיעו החילונים. תוקעים לנו והריקבון של הסרטן כבר בעצם. לאן זה הגיע? זה לא יאומן כי יסופר. אז לכן רציתי לתת מענה רגשי מתקן. אמרתי, אני בא איתכם לגדול הדור. אני מבקש תבואו בתאריך זה וזה איתי לגדול הדור. אצלם זה כמו במושגים שלהם לבוא, אני יודע, לנשיא המדינה, לראש הממשלה. מה, אתה יכול לארגן את זה? אמרתי, כן. אני רוצה לשמוע מה הוא יגיב. והייתי בטוח שהבורא, כמו שבאמת היה, ישים לו את המילים הנכונות בפה, והוא ייתן את המענה האלוקי הנדרש, כיוון שלאדם מרחי לב, הוא מאשם מענה לשון. רבותיי, הגעתי, אמא שלה ואבא שלה והיא, הם עמדו בדלת ואני נכנסתי עם אבא שלה, וסיפרתי את הסיפור. הזקן הזה, כבר למעלה מ-100 שנה, שמע את הסיפור, לקח את היד הקטנה שלו, דופק בשארית כוחותיו 7-8 פעמים על השולחן, ובוכה כמו ילד קטן וצועק, המלכיות בסמינרים! המלכיות בסמינרים! הן לא מפרגנות לבורא העולם שיש לו ילדה אחת ששומעת בקולו, ואם יש אחת שכבר כן שומעת בקולו, מתקיפים אותה ומשפילים אותה. מה זה אם לא עמלק? שונאות את אלוקים, שונאות אותו. לא מפרגנות לו שיש מישהי שהולכת לא טריקו שנצמד לגוף. עמלקיות, 8 פעמים. כולנו בחינו, וזה יישב את הכל. הם הבינו שעמלק זה לא רק חילוני עם קוקו, או איזה מישהו שעומד בהפגנה נגד שמירת שבת. זה כל מי שיש בו דיבוק של הנגיף הזה, שלא יכול לסבול שמישהו אחר שומע בקול אלוקים בצורה מהודרת יותר. זה גם היה בחור שראה את חברו בין 23-24, באחד הישיבות, שהגיע נער מישיב קטן והתפלל ברכת המזון וברך בכוונה, עם כובע וחליפה, כמו שנוהגים כל ישראל. והוא שם לא נוהג. וברכת המזון מקביל לתפילת 18 כידוע. ברכת המזון זה כמו המ-18, יותר חשוב מקריאת שמה או ברכותיה. אז הוא לבש כובע וחליפה כמו ב-18, עומד לפני מלך מלכי המלכים. והוא הלך וראה את זה. בתחילת שיעור א', הבחור הזה הגיע באלול, והוא כבר שנה שביעית או שמינית בישיבה, הספיק להתקלקל עם כל המכשירים שם וכל... צועק לו, וואו, איזה בני ברקים הגיעו לשטח, איזה שיעור א' חדש הגיעו פה, איזה חניוקים. הוא לא עמד בלחץ, הוריד מיד את הכובע ואת החליפה. לחץ חברתי. הגיע שוב לאותו גדול. המלאכים בישיבות. הם לא מפרגנים לבורא העולם שיש לו מישהו שמודה לו בברכת המזון כדת וכדין. הם לא יכולים לסבול שיש משהו טוב לבורא העולם, שיש לו ילדים טובים. והוא מאוד אומר שהוא לא יודע על מה להתאבל בתשעה באב או בבין המצרים, משום שהוא לא ראה אף פעם את הבניין הזה. אתה לא צריך להתאבל על הבניין, אתה צריך להתאבל על התוצאות, על התוצאות של המצב שאין אלוקות בגלוי. אם היה לנו מציאות של אלוקות בגלוי, בני מקדש, שכינה, היה חילוני אחד, הייתה בת אחת שהולכת צמוד וקצר, ואחת שכבר נשואה ויש את איש, ומנסה ללכת עם פאה, שהיא פי מיליון יפה מהשערות האישיות שלה. אתה יודעת מה זה אש את איש שהולכת ברחוב ומכשילה גבר לידה? והיא נראית טוב. היא לא מבינה שאין עניין לשפץ את המראה בחוץ. התובנה הבסיסית ביותר. היא הולכת לעבודה, לכי הצידה, תעשי את הכסף שלך. אין עניין לגרות יצרים, זה מגרה אוטומט, לא יעזור שום דבר. אין, לא מבינה את זה. בגלל התרבות החילונית של התערובת בין גברים לנשים בכל מקום, והחשיפה והצחוקים, איש אשת רעהו, היא לא קולטת, היא חושבת שאם היא שמה כיסוי היא כבר צדקת. היא לא קולטת שהכל תלוי בגירוי, ביצירת הרהורים. לא מבינה מה זה אוויר, אוויר של מחשבות קלוקלות, זה סילוק שכינה. לא יודע, זה לא נכנס לראש, מנסים להסביר, ולקבוצה החרדית, לא מדברים על קבוצות אחרות שנאבדו לגמרי. הם כל הזמן מתנגדים. אם מדבר על הסטייליסטים המודרניים החרדים, שזה הכל צחוק אחד גדול, אפילו הבנות היותר טובות, הן רוצות כבר להתחזק וקשה. למה? לא יודע, הם אומרים... כל דבר של שינוי לטובה, שלא מבליט, ולא מכשיל, ולא מסלק שכינה, אז כבר מתלווה לזה איזושהי קונוטציה שלילית של תדמית שלילית של משהו חניוקי. והמילה חניוק כנראה זה מילה בעלת צליל מגעיל, אז היא לא רוצה להיות שייכת לזה, למרות שאין פה שום לוגיקה. מישהו סטני המלאכי דאג להשוות באופן אסוציאטיבי בין צנוע לחניוקי. כשאלוקים אומר אין לך יפה מן הצניעות, והם אומרים זה הכי חניוקי ומגעיל. אתה מבין באיזה בוץ אנחנו נמצאים? אחרי זה מתפלים, למה הפיגועים נמשכים? למה רוצחים את קרישבסקי? למה מוצאים החלל? הבורא רוצה לחזור, איך אומר הרב קניאבסקי? הוא כבר מזמן היה חוזר. המשיח כבר הגיע זמנו במוצאי שביעית. אבל האייפונים לא נותנים, והאייפונים פירושו הפריצות הזו. זה דוחה, אנשים לא משתכנעים להפסיק להשתמש במכשיר לא כשר. לא תואם כשר ולא מחשב בבית. מחשב זה בית קולנוע, אתה לא מבין את זה? מחשב זה מכשיר עבודה נטו במקום העבודה. ולא שומעים. אז תודה, לא שומע, תסבול הלאה. בבקשה, תהיה בתוך הזבל. רבותיי, עד כמה? מתי תיבקעת כמיהה? אחכה לו ותחזנה עינינו בשובך לציון. מתי זה כבר יגיע? מה חלקם של נשים בתחום הזה? רבותיי, חלקם של נשים בתחום הזה הוא מוגדר. נשים צריכות להתרכז בנשיותן. ולא כל אחד ייקח תפקיד אחר. זה ודאי טוב שנשים מתפללות ערבית וזה חשוב מאוד, או שעוסקות בחסד או בהתנדבות של גמילות חסדים, זה יפה. אבל לעולם זה לא במקום התפקיד העיקרי שלהם, לשמור את הנכבדות הפנימית שלהם. אם אנשים היו יודעים את כמות הנזקים, זה הרי לא יאומן. אני רוצה לספר לכם דבר, היה לנו מקרה של יש לי איזה ידיד הונגרי, יהודי בעל עסקים, בעל מפעל גדול, איזה מוצר מסוים, והוא חסידו ותלמידו של הרב שמואל הלוי ווזנר זצ"ל, בעל השבט הלוי. והוא היה בדרשה בסוף ימיו. הרב ווזנר כידוע נולד בכוח הצניות. ההורים שלו היו אנשים מן השורה. אבא שלו לא היה מגדולי התורה, וצריך להבין גם האמא שלו, הם היו אנשים פשוטים בבינה. תראה מה הם הולידו, איזה ילד שהאיר את העולם 102 שנה. אתה יודע איך זה הגיע? אמא. מתפלים לפעמים, מה פשר הריבוי של השבאבניקים? תראה איזה ריבוי של אמאות נשואות לא צנועות יש. יש קורלציה מיידית חפיפתית. עם אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, מיד בניך כשתלי זיתים סביב לשולחניך. אני מציע לבנות לקרוא על האמא של החזון איש, תראי איך הייתה מתלבשת, איך הייתה נראית, ותביני למה זכתה לכאלה פצצות. מה הסוף של אלה שצחקו עליה, שאמרו שהיא חניוקית, ומה הסוף שלה? מי ניצח בסוף? תראה איזה פצצות, החזון איש, אח שלו רב מאיר קרליץ, אחותו האמא של הרב חיים קניאבסקי, אחות נוספת אמא של הרב חיים גריינמן. כולם פצצות, תראה איך האמא הייתה נראית. כך משפחת קופשיץ, כל הבנים שם צדיקים וגאונים. תקרא בבקשה על האמא שלהם, הרבנית קופשיץ, איך היא הייתה נראית. ככה זה, כמחית. אין דין להקפיד שגם במקום הכי אישי, קירות לא יראו את השיער של האישה הנשואה. אבל קמחית כן הקפידה על זה, ואמרה שמעולם לא ראו קורות ביתה קלעי ראשה. בחיים לא. זה היה פתרון התעלומה לגדולי הדור, שנשאו אליה למקום מגורי, האישה פשוטה, איך היא זכתה לשבעה בנים גדולי עולם, כהנים גדולים, שנכנסים לפני ולפנים. תארי לעצמך שהרב קניאבסקי, והרב חזון איש, והרב אדמור מגור, ואדמור מבלז, והרב בבסלי, הולכים לאיזו אישה פשוטה ב... ברמלה, ושואלים אותה, יש לה שבעה בנים צדיקים, הם לא מבינים איך היא הצליחה לעשות דבר כזה. טבעי, כל אחד נופל לאייפון. כל אחד נופל כמובן לכדורגל, לשטויות, לזלילה, לקריירה, לכסף. כל יפני רוצה כסף. אם פתאום אישה ברמלה זוכה לשבעה בנים ראשי ישיבות מרביצי תורה לרבים, כהנים גדולים, אז הם התריכו את עצמם ועלו לקומה רביעית בלי מעלית. שם ישבה אישה זקנה בשם קמחית, ורצו לשאול מה סוד קוד הייצור שהיא יצרה כאלה ילדים מתוקים שהם רוצים ללמוד את זה. כשרואים גדולים איזה מעלה, רוצים לעמוד על שורשה של המעלה. אמרה, לא, אני אישה פשוטה, אני אישה פשוטה, עד שהם אמרו, לא, לא, יש לך איזה זכות, זה לא בא לבד. עד שאמרה, תראו, אני אף פעם לא מורידה את הכיסוי, מעולם לא ראו קורות ביתי קלי ראשי. יש הלכה כזו, אין הלכה כזו. אין. אבל בנושאים האלה, כל מי שמוסיף, 1,000 קילומטר אצל הילדים, כמו שאמרה הרבנית קניאבסקי. כל מי שמוסיף. מצד הדין מספיק לחסות את הכף, את המרפק, בכל תנוחה, כולל שהם מגביעים את היד. זה מצד הדין עצמו, בסדר. אבל כל מי שמוסיפה תוספת בשרבו לכיוון כף היד של סנטימטר אחד, זה הצלחה 1,000 קילומטר עם הילדים, פחות שבאבניקים, פחות עוגמת נפש, פחות מרדנות. בנושא הזה יש חפיפה מיידית, חפיפה באמת מדהימה, בין המערכת הזאת למערכת הזאת. לכן יש דגש כזה גדול על בנות ישראל ונשות ישראל לנסות לשכנע אותם להחביא את גופן ברחובות, משום שיודעים שבאמצעות זה יהיה דור הבא הרבה יותר איכותי. לא תופעות מזעזעות ששומעים היום. יודעים שלהשקיע באישה פירושו להשקיע ביצירת עיצוב הדור הבא. ומתחננים לבנות, גם בת קטנה בכיתה ו-ז-ח ביסודי, מנסים לתת לה תעזבי את החילוניות. גוף זה דבר נפלא ביותר, זה דבר בעל עוצמה אדירה למטרה מסוימת. לא כמו שהחילונים לקחו את הגוף של האישה כאמצעי לחזק קמפיינים שיווקיים של כל מיני מוצרים, ותוקעים את התמונה הלא צנועה שלה בצמתים של רחבות כאמצעי לקידום מחירות. למה זה מגרה אנשים וגורם תוספת של רייטינג? זה לא, זה המטרה של גוף של אישה? לגרום לצפות במוצר? להכניס דולרים לכיס של היצרן? זה נקרא לתת כבוד לאישה. זה מה שאישה שווה, חתיכות אור ובשר. מתי תבין שעושים צחוק ממנה ורק מנצלים אותה ולא תשתף פעולה עם הניצול שמנצלים אותה? מתי תבין את זה? בסך הכל מדברים לטובתה, לא באים לרסק את היופי. יש רצון אמיתי, כפי שאמרנו, רצון טהור ביותר. הרצון הזה הוא רצון כנה, להיות יפה. זה רצון שאלוקים נתן לילדה בת 3, שהיא רוצה להיות יפה, כיוון שכבר בגיל הצעיר ביותר מכניסים לה הרצון הזה למצוא חן ולייצב את הזוגיות. אבל לא ברחובות, באו החילונים והגויים, והשפיעו על הקבוצה האחרונה החרדית להתייפייף ברחובות. אתה רואה מודעה בעיתון חרדי, פאות יפות הגיעו מארצות הברית, מהממות. זה כאילו היו מפרסמים, מגיע משלוח של חזירים טבולים בהרבה שניצל, עם הרבה קטשופ, בבקשה, בואו תקנו אותו. מישהו היה מעיז לפרסם מודעה כזו? מה פירוש פאות יפות? פאות בגרות. פאות מעוררות עירורים של ולות הטור אחרי עיניכם. איך אפשר לאפשר דבר כזה? הרב אוזנר אמר, תשמע, זה לא יעלה על הדעת. מה זה? חנות בבני ברק או בירושלים, שתיפתח לממכר שרצים ורמסים, לא היו מיד סוכלים את זה? אז חנות לפאות או לבגדים לא צנועים, איך לא סוכלים את זה? זה הורס פי מיליון. כמו שהיא מזיקה לרבים ומגרה את כולם, והוא עוזב את הישיבה ואין לו חשק ללימוד ולתפילה. המוח שלו שקוע בירורים, היא לא מבינה את זה? הרב אוזנר נולד להורים פשוטים, אבל האמא הקריבה משהו למען הצניעות. היה לה כושר של זמרות של אופרה, והייתה זמרת אופרה. היה לה כוח עצום של שירה. והבינו שבשלב מסוים שהיא גדלה וגדלה והתחתנה שזה לא מתאים. למרות שהיא שרה לפני גויים, בכל מיני תיאטרונים וכל מיני מוזיאונים או כל מיני אולמות, לא ליהודים. היה לה קול עצום לאישה הזו. עד שהיא נקראה לאחד האדמו"רים ואמר לה, אם את תפסיקי עם זה, זה הביא לה המון כסף והמון כבוד. תדעי לך, תתולידי בן שיעיר את העולם ובזכותו את לא תמותי לעולם. תדעי לך, שווה לך. אל תראי מה שחמצוץ עכשיו זה טעים. זה מסרטן. חמצוץ זה כל מיני גומיות ופלסטיקים. אל תשתוכל כיוון שכרגע זה טעים. תראה את הנולד. עכשיו כיף לך עם הכבוד והכסף, יהיה לך אבל זה ייגמר באיזשהו שלב. יהיה לך בן שממנו יהיה לך נצח. היא הסכימה. אז נולד הרב אוזנר. בחור מבינה. תראי לאן זה הגיע. הוא פעל מאוד על זה. אמר לי היצרן הזה שלך, מפעל גדול שיש לו לכלים, תשמע, הרב אוזנר אמר שמי שאחראי על כל הנושא של צניעות המשפחה, זה הבעל. ולי יש אישה וארבע בנות, כבר קטנה שבהם בגיל 19, וצערי לא מתחתנות, ואני גבר יחיד שם. ואני מרגיש, הוא אומר לי, שמשהו לא בסדר עם הבגדים שלהם. אבל אני לא מבין, אני לא יודע את התקנון, את ההלכות של בגדים. יש הלכות של בגדים, הלבוש כהלכתו, הוא לא ידע, זה עוד לא יצא אז, הספר הזה. וכל פעם שאני אומר איזה מילה קטנה, אומרים לי, זה פרומרס, זה בני ברקס, זה חזונישניקס, זה סאטמררס, זה בריסקרס. ואני לא מבין. והרב אוזנר אומר שאני אשלם את המחיר. מביא את הרמב״ם, שהרמב״ם פוסק שהבעל, הוא ישלם את המחיר אם בני משפחתו הולכים לא צנוע. הוא ישלם את המחיר. אם בני משפחתו, ואני נבעלתי, אפשר לשים את זה, בבקשה, שימי פה. הוא ישלם את המחיר אם הולכים לא צנוע. רבותיי, הוא אומר לי, זה היה במוצאי שבת תשובה, כיוון שהרב לא יכל לדבר בשבת, מחמת זקנותו, ויש קהל עצום ולא שומעים, ואי אפשר להפעיל הגברה, אז הוא מסר דרשת שבת תשובה במוצאי שבת. הוא בא, זה היה כמה ימים לפני יום כיפור, הוא אומר לי, תשמע, אני מרגיש שאני מפחד. אני מרגיש שמשהו לא בסדר בכל הנושא של הצניעות של 5 הבנות שאני נמצא לידם, אשתי ו4 בנות. אני זכר יחיד שם, 5 נקבות יש אצלי. אתה יכול להביא לי איזה רבנית שתבדוק את הבגדים? אני מפחד. רק הלכה. הלוואי שהייתי יכול להיות כמו קמחית שמדקדק בתוספות, אבל הלכה, הלכה. זה לא יעלה על הדעת שאין הלכה, יש הלכה בהלכות טהרה ובהלכות שבת, ואין הלכות בהלכות בגדים, דבר כזה קריטי. יש נושא אחד שהבורא לא כיסה אותו עם כיסוי הלכתי מוחלט. יש דבר כזה. וזה אחד היצרים הקשים שגרמו לאסון הקשה, שגורמים לאסון הקשה, שכל פעם מהירים, אז מה קורה? לא, זה חומרה. זה מידת חסידות. מה, אין הלכה? היו אצלי בשבת אנשים. פתאום באו איזה 10-12 איש. לא ידעתי שיבואו. הם באו לשאול משהו. ובאו לשבת. נו, אז הייתי צריך לפתוח את השולחן. נשארת עוררה שאלה, האם מותר לפתוח את השולחן בשבת, ולשים את הפלטות כדי להרחיב ולהגדיל את השולחן? אז מה, אני בודק בהלכה, מסתכל בספר שמירת שבת, כי הלכתה אורחות שבת, כתוב שם. מישהו יגיד, אסור, מותר, אסור, זה חומרה, מותר, מה? הלכה! הלכה, הלכה ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ. מי ששומר הלכה, מריע תרועת חצוצרה להמליך את הבורא. מה, מישהו יגיד חומרס, חזוניש ניקס? אז דווקא בנושא כמו בגדים של אישה, שזה כל כך קריטי. מה, אתה יודע כמה צועקים על זה? חתנים, מתחתנים, הם לומדים הרבה הלכות. באמת טוב, מכינים אותם. רק דבר אחד הם לא לומדים, הלכות בגדים. למה? סומכים כנראה על הקלה שלימדו אותה בבית ספר. אפשר לשים פה. סומכים על הקלה שלימדו אותם בבית ספר, ולצערנו הרב, תודה, לא לימדו בבית ספר כלום. למדו איתם אורך חצאית, רוחב, מבנה, כתוב תקנון על הכיתה במקרה הטוב, ושונאים שנאת מוות את המורה שבודקת בשער שם. האם זה עומד או לא? זה נקרא לשווק דבר? חברת קוקה קולה יכולה לשווק כוס רעל ברווחים של מיליארדים. מה זה כוס קולה? אין חולק שזה כוס רעל, 15 כפיות סוכר. ואנחנו לא יכולים לשווק אמת, וזה כל כך מאוס אצל הבנות. למה? איפה נכשלנו בשיווק של הצניעות? למה זה כל כך כישלון שבחורה שומעת צניעות מיד בא לה להקיא? סימן שרוצים לחער אותה. מי הרס אותה שיופי זה יופי אירופאי פרוץ מצרפת? אולי יופי זה יופי אלוקי, יופי תורני, יופי של אין לך יפה מן הצניעות. למה הרסו אותה? למה אומרים לה יש כנס וכתוב בענייני צניעות, כולם בורחות, וכנס בענייני מיסטיקה וגלגולי נשמות, כולם מפוצצים את האולם? למה? בנושא הכי חשוב, איפה נכשלנו? למה אי אפשר לשווק לבן אדם את הדבר הכי חשוב לו בחיים? למה הוא שונא אותו כל כך? ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. טוב, רבותיי, זה עוד נושא שאנחנו רוצים לתקן אותו קצת, קצת, בהדרגה. בכל אופן, יש פה את האימהות של מחר, יש פה אימהות של היום. אז צריך להנחיל להם בתקופה שרוצים לבנות את המקדש בירושלים, שהוא בנוי על סמך המקדשים הפרטיים של כל אחד ואחד, של כל אחת ואחת בתוככי נפשה, לעורר את המודעות המקדשית הזו. אז יש הלכות, הבחור מתכונן וסומך על אשתו. תגיד לי, זה לא נעים לומר את זה, אפשר לסמוך על החתול לשמור על החלב? היא רוצה להיראות יפה. היא הולכת לפענית. את יודעת איזה בקשות יש לנו מהורים? הם הולכים לפענית בתור קלה. הפעניות, לא כולם, אבל יש בתוכם רשאיות כאלה מחתיות הרבים, משתמשות בגולגלות ובפרצופים של הקלות כדי לשווק את הפאות שלהם, ומשכנעות את הקלות, או יותר ארוך, בחורים או גברים אוהבים ארוך ופזור, ממש מחתיות את הרבים. עד שעשו פאנל מנהלות בניר עציון, מה קרה שכל כך הרבה בנות, בסמינר היו כאלה צדיקות, ואתה רואה אותם כמה חודשים אחרי החתונה, נורא והיום, איזה הידרדרות. מה קרה? היא הייתה צבועה כל השש שנים בסמינר? מה זה? מי הרס לה? היא נראית כמו אחרונת הצרפתיות או הבריטיות. למה? אשת איש, יותר גרוע מרווקה. גם רווקה צריכה לשמור רווקה בוגרת. קל וחומר אשת איש. אז דנו שם איזה 80 מנהלות. איפה נכשלנו? מה קרה לבנות? אפילו הכי צדיקות. כל הפעניות והזבניות בכמה משפטים ביותם קלות ערב החתונה הורסים את מה שבנינו ב-20 שנה? איפה זה? אמהות של בחורים שלקחו את הבחורה הזו על סמך שהיא צנועה ועדינה ולא נעים להם. הם אמרו, הרב, מה אני עושה עם הקלה שלי? היא נפלאה, היא מתפללת, רק הלבוש מזעזע. היא רוצה למצוא חן בעיני הבן שלי? מה בדיוק ככה מוצאים חן בעיני בני תורה? מה קרה כאן? וזה הכל רגיש, שמאירים לה, היא מסתכסכת עם חמותה לכל החיים. זה גם זה רגיש, אי אפשר להעיר. אדם עושה מה שהוא רוצה, ושם על עצמו איזה שמעטה, אם תעיר לי אני הורג אותך, אני מסתכסך איתך, אני מוחק אותך, אז אי אפשר לעשות כלום. גם גונב וגם אי אפשר לתפוס את הגנב. זה מה שרוצים לתקן, גם אצל בנות. סוף סוף, הספר הזה, אין בית שאין בו אותו עכשיו. אני לומד את זה עם הבת שלי. בא סוף סוף צדיק תלמיד חכם אחד, והוציא וברר את זה הלכה פרופר. מי שרוצה הוספות, אשריו וטוב לו, יזכה לילדים עוד יותר צדיקים. אבל קודם הלכה, כמו שמירת שבת כהלכתה. מישהו אמר שזה דוסים? שמירת שבת, הלבוש כהלכתו. ובא איזה צדיק, מימן את זה, סיבסד את זה, שיקנו את זה ב-20 שקל, העיקר שילמדו את זה, חברותות בנות בין בנות, נשים עם נשים, בעל עם אשתו, לפעמים סבא עם נכדתו, אני יודע, יש אפילו לוח דק כמו דף היומי, הספק יומי בספר הזה. מי שלומד את זה, לא רק שהוא זוכה, שלמרות שהוא עדיין, היא לא מקיימת עדיין את הכל, אבל היא נקראת, היא לא נקראת שפרוצה בזה, זה כבר דרגה. כמו שהחפץ חיים כתב, לאחר שהוא חיבר את ספרי חפץ חיים, הוא אמר, לפני שחיברתי מי יודע מה היה, יש 4 כיתות שאינה מקבלות פני שכינה, וסימנה חשמל, חט שין מם למד, חט קט חנייפים, שין קף שקרנים, מם קט מספרי לשון הרע, למד קט ליצנים, חנייפים שקרנים מספרי לשון, נורא והיום הקבוצה הזו. הוא אומר, מי שילמד שמירת הלשון, אפילו שעדיין לא מקיים, הוא לא ישתלט על הפה שלו לגמרי, אבל הוא יצא מכלל קט מספרי לשון הרע. הוא כבר לא נקרא בקט הזו, כיוון שהוא בכביש אחר, הוא רוצה לתקן. אותו דבר, מי שתקבל על עצמה, שהיא פשוט לומדת את זה, 2 הלכות ביום, עם חברה שלה בטלפון, יש לי קלה, שהתחתנה כבר לפני כמה שנים, יש לה ילדים, למדה בסמינר החדש, והיא לא מוותרת, כולל ביום לידה. אני עמום ממנה ומהחברה שלה, היא גרה בגבעת שאול, והשנייה גרה ברמות, והן לא מוותרות ללמוד את ההלכות, עוד לפני שחובר הספר הזה, הלכות חפץ חיים והלכות שמירת הלשון, גם את המוסר וגם את ההלכה. תראה מה זה, אנשים שמבינים שהחיים שוחקים, למרות שכל צלחת שרוחצים וכל טיטול זה כלי שרת במקדש, והבעל יושב ועוסק בתורה ובונים בית של משכן להשם, ודאי, אבל צריך לחזק את הבנות גם בתחום הרוחני ישיר. הן צריכות לחזק את עצמם, החיים הם חיים גשמיים, זה חיים חילוניים, זה אוויר אינטרנטי. זה אוויר שיש בו 5 מיליארד אתרים מזעזעים. מי שלא בורח מזה באופן פוזיטיבי, נסחף אחרי זה. אז היא כבר למעלה מ-10 שנים אחרי החתונה, ולא מוותרת ללמוד בחברותה קרוב ל-20 דקות עד חצי שעה, שהספר נמצא ליד הטלפון כל יום, כולל ביום שהיא יולדת. אתה מבין? למה? אדם מבין שיש לו נשמה, יש אלוקות, והחיים זה לא בשר גרמני או אמריקאי, ולא קריירה כלכלית, החיים הם אחרים. אז הם קיבלו על עצמם ללמוד את הספר הזה. היהודי ההונגרי הזה, תלמידו של הרב אוזנר, אומר לי, אתה מוכן להביא לי איזה רבנית, אני 4 ימים לפני יום כיפר, שתבדוק את הגרדרובה, את הבגדיות של הבנות. ולצערי הרב, אני הייתי רוצה רק הלכה. הלוואי שהייתי יכול להיעדר. אבל כרגע אני רוצה שלפחות על פי הלוכה, זה יהיה כשר, אויס גלטן. אתה מוכן להביא לי מישהו? צלצלתי לאחת הרבניות שאני מכיר אותה טוב, שמפקחות על החנויות שיש, יש למעלה מ-100 חנויות בבני ברק, עם פיקוח. צלצלתי אליה. היא לא רצתה בהתחלה, היא אומרת, לא נעים לי לבוא לבית פרטי. אנחנו בודקים סטוקים, בודקים סגנון, אבל לא בית פרטי. וואה, הם יכלו אותי. ואז העליתי על הקו בשיחת ועידה את היהודי הזה. והוא התחנן אליה. תעשי לי טובה, אני קשור למורי ורבי הרב אוזנר, אני עלול לשלם את המחיר, אני מרגיש שמשהו בוער מתחת רגליי, אני רוצה להיות רגוע לפני יום כיפור שאני עושה את תפקידי כאבא וכבעל, ולפחות הלכה אני מדגיש לך, אל תאירי על תוספת, רק אם זה לא על פי עצם ההלכה וזה עבירה ממשית, אז אני אסלק את הבגד. תעשי לי טובה, תציל לי את חיי. היא ראתה כנראה את הכנות, אז היא באה. לפני כן הייתה לו בעיה עם אשתו וארבעת בנותיו. וואה, אלה גם לא הסכימו. מה אבא, אתה מביא לנו איזה רבנית שתחתת לנו בגדיה שלנו? ותעבור חצאית חצאית וחולצה חולצה? מה? ואז הוא אמר משפט שזעזע את נפשם. הוא אמר לכל ארבעת הבנות, אתם רוצות שאני אמות השנה? ותבואי להזמין אותי לפני החופה שלך עם הזמנה על הקבר? בבקשה, אל תסכימי. אני אשלם את המחיר. את רוצה שאני אוביל אותך לחופה או שדודים? הוא הזכיר שם של דוד. אני אחראי על זה. מה את מפחדת? את אומרת שאת מאמינה והדתייה ואת רוצה הלכה, כן? אז בבקשה, אני גם אמרתי לרבנית הזאת. הלכה, הלכה, הלכה. הלוואי שתגיעו לדרגה של חומרה. מה את מפחדת? אם זה לא על פי הלכה, זה אינטרס שלך לא ללבוש את זה. כל הזמן אמרת לי, זה בני ברקים, זה חומרס וכן הלאה. ואם זה כן הלכה, אז אני בעד. אז מה המחלוקת בינינו? על מה הוויכוח? את רוצה את האמת ואני רוצה את האמת. אנחנו מדברים פה על המינימום ההלכתי. את רוצה שאני אמות השנה? בבקשה, תתעקשי. אבל אני מבקש, אל תבואי להזמין אותי בקבר. הם היו מזועזעות. רבותיי, היא עבדה מ-10 וחצי עד 2 וחצי בלילה. משפחה עשירה מאוד, כל הבית מלא מלתחות שם. 99% עלה בלעבוד בשעה 3 לפנות בוקר. בגד אחד לא היה קשר על פי דין, הכל קצר וצמוד ולייקרה. קטסטרופה. הוא אמר, אני אקנה לכם חדש. איך שהוא בכה שם. כמה אלפי אברכים הרגתם. וכל הזמן אמרתם לי, חומרס, חומרס. סאטמר. הנה, אישה רבנית, היא מחנכת, ליטאית, באה מרקע מסוים דווקא של מתחזקים. מה? היא רוצה הלכה נטו. מי יודע כמה בחורים הפכתם אותם לשבאבניקים, כשהלכתם ברחובות בני ברק? מי יודע כמה התקפים ואירועים מוחיים עשיתם להורים של הבחורים והבחורות האלה? בדוגמה השלילית, שהנה תלמיד מובהק של הרב ווזנר, מאפשר לעצמו ללכת ככה, אז גם לנו מותר. לא יכל להירגע. הוא עם הצער הזה עד היום. הוא קנה להם בגדים חדשים, והם השפילו את פניהם בקרקע, איך שהם עבדו עליו בעיניים. רבותיי, אנחנו רוצים לבנות מקדש. אנחנו רוצים האחרונים בהיסטוריה. זה שנת ה-אלפים תשעין וו. זה 5776, שמנפנפים בדגל שאכפת לנו, ומגיע קרדיט למי שנותן לנו את המצלמות בגולגולת, עם רשתית וקרנית ואישון והדשה, וצינוריות של דמעות וסקית של דמעות. כן, אנחנו לא כאלה בהמות שלא שואלים מי נתן, העיקר לראות סרטים ולראות את הקריירה שלנו. יש לנו לב, אנחנו רוצים להודות למי שנותן לנו פעימות לב. אני מקווה שאף אחד לא צריך פה שום טרנזיסטור בלב, ואין לו פרפורי חדרים ולא פרפורי פרוסדורים, ואין לו הפרעות קצב. והבורא נותן לו 60 פעימות בדקה, חשמל טבעי בלב בלי לשלם שקל, אז הוא משתמש בזה לטובה ולא מרביץ לבורא עם הלב שלו. יש לו אוזניים בראש, והוא שומע מה שצריך לשמוע, ולא דברי ניבול ולשון הרע בכל מיני קווים למיניהם או בכל מיני רדיו. לפחות יש לו את המינימום שהוא לא טיפש, כמו שאומר דוד המלך, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. מה אומר דוד המלך? במילים פשוטות, בינו בוערים בעם, כסילים, טמבל, מתי תבין כבר? אתה הפרופסור שם בהדסה עין כרם, מתי תפסיק להיות כזה בוק וטמבל? אתה רואה שם תחול, אתה עשית את התחול הזה? אתה רואה כליות, אתה לא צריך דיאליזה, יוצא לשירותים לחצי דקה, מתרוקן בלי דיאליזה. אתה לא שואל מי נתן, יש לך אוזניים, אין לך, יש לך שבלול טבעי שקולט גלי קול. הנוטה אוזן לא ישמע, הוא לא שומע מה שאתה מדבר שם בחדרי חדרים. אם יוצר עין, הוא נתן לך מצלמה בגולגולת בתלת מימד בצבעוני. הוא לא יביט בעצמו. טמבל, מתי תבין ראש הממשלה? או שופט עליון, או איזה איש במדה. איזה בן אדם, איזה מושחת אתה, איזה יצרים יש בעולם. זה התפילות שלנו כל יום 3 פעמים בעלינו לשבח. נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך. תופיע כבר אבא. עד מתי אתה תהיה כל מסתתר בשפריר חביון? עד מתי אתה מתחבא שם ורק משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים? תן שואו, תן הופעה. ממקומך מלכנו תופיע. ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב, בימינו. אני רוצה עוד לזכות לראות את זה. בימינו בניין עולם, לעולם ועד תשכון. הופעה פירושו, תפסיק להיות נסתר ותהיה גלוי. הולך לבנייני האומה, עולה על הבימה, נותן הופעה לפני 5,000 איש. זה נקרא הופעה. הפסוק בתהילים, מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. השם מסיני בא וזרח מסעיר, למה? הופיע מהר פרן. והופע וינשא עלינו לעיני כל חי. תופיע ולא יהיה 25 מנדטים לשונאי התורה. כל הכנסת וכל הרוע הזה וכל האוניברסיטה העברית, כל הרשעה כעשן תכלה. תפסיק, תתגלה כמו שהיית מאות שנים בעבר. נהיה ילדים טובים, לא נדחה אותך עם הפריצות שלנו. ברור שאתה שונא ולא יכול לבוא לבנות שהולכות עם טריקו נצמד לזרוע, או עם טריקו נצמד שם בכתף. ודאי. נהיה ילדים טובים, נאפשר את האפשרות שלך, שלא תצטרך להסתיר פניך עוד פעם, אלא תופיע כבר. לכן מבקשים מהבנות, אנא, תתרמו את חלקכם. אז פה לא יעזור תפילה סמיירי ולא חסודים, ולא דברים אחרים שהם בהחלט טובים, אבל לעולם זה לא יהיה במקום המוקד של הנשיות היהודית. בזכות נשים צדקניות נגלו ויגאלו פירושו, בזכות נשיות צדקנית. זה הדבר שאין לו תחליף. חייבים לחזור לשפיות ולצפצף על המודרניים. לצפצף חזרה, גאווה יהודית, חוט שדרה יהודי אמיתי. זה מה שאנחנו מבקשים מהקבוצה האחרונה שנשארה נאמנה לאבא ונשארה שפויה. שהיא מבינה שאת הגוף הזה אלוקים נתן לי לא כדי להשתמש בגוף הזה ולהרגיז את אלוקים. אלא להשתמש בגוף הזה לקדש את שמו יתברך, שכולם יראו, או, תראה מה זה גאווה יהודית, תראה מה זה נסיכה, תראה מה זה מלכה. הבורא השאיר את המלכה אליזבת, אמר אחד מגדולי הדור, אישה בת 90 פלוס, כדי שבנות יהודיות תראינה איך נראית מלכה. יש נשים חרדיות שהולכות יותר פרוץ מהמלכה אליזבת. היא הלכת פעם עם שיער ענק פזור, גם כשהייתה לפני 50 שנה מלכה. היא הלכה פעם עם קצר וצמוד, הולכת עם חולצות דיולניות רחבות, גויה, קתולית, נוצרית. תראה איך נראית מלכה, מלכה יש לה נכבדות. למה הזולות הזו? זה פשוט הניסיון האחרון לפני ביאת המשיח. ולכן, מי שרוצה יכול להינצל. רק פשוט להפנים את המסר הזה. לכן, אנחנו רוצים להמליץ שעצם הניכנסות לכביש הנכון, הוא יהיה באמצעות הלימוד בספר הזה שנקרא לבוש כהלכתו, והעיון בו מדי יום ביומו, שניים, שלוש הלכות, עם איזה חברותה אפשר בטלפון, וזה כבר מראה לבורא, אבא, קשה לי, אני רוצה לי אבל להיות בת שלך. לא יודעת, יש איזה יצר, איזה חשמל תמה, המלכי, שלא נותן לי. לא יודעת איזה פחדים, מה זה כל כך נורא, להאריך הצעית, להרחיב אותה, להרחיב חולצה. תעזור לי, בבקשה. תכווני בהר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. אלוקי נצר לשוני מרע, ואחרי מצוותיך תרדוף נפש. תעזור לי, בבקשה. אני רק עושה דברים אחרים, לא את המוקד. אני רוצה למלא את תפקידי, תן לי בחור צדיק. שאני לא אתעכב בעיכוב זיווג, שברגע שאני אגיע לגיל הראוי ויהיה בשלה, שלא אתעכב במהלך ארוך של שידוכים, אלא מיד, ואני אקיים את הזוגיות האמיתית של, 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 של בית קדוש יהודי, וידע את המיקום, איפה צריך להוציא את היופי ואיפה צריך להסתיר אותו, תן לי את הגדרים הנכונים בניהול של החיים שלי. נתת לי כאלה כוחות נפלאים שיש לאיש, לבת ישראל. אני רוצה להשתמש בזה במינונים הנכונים, במיקומים הנכונים, בגדרים הנכונים. שנזכה בעזרת השם לראות את הישועה ואת הגאולה הגדולה בעיניים תאורות, עינינו תחזנה לראות בשוב השם לציון ברחמים, ובעזרת השם זה יגיע מאוד בקרוב, והבנות שנמצאות בכנס כזה ודומיהן, הן הראשונות שתוזמנה לאירוע ולגאולה השלמה, כיוון שהן רוצות להתחזק. יש קשיים, אבל הן רוצות. זה העיקר, השאיפה וסלילת הדרך להגיע לדבר הזה. הבורא יאיר את האור החדש על ציון, כולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן.